כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיברלטר, אני אופיר טובול, אתם על כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM וגם בכאן 11 בטלוויזיה. כיף להיות איתכם כאן כל שישי ב-10 בבוקר, וגם חג שמח, חג חנוכה שמח. אני רוצה לברך את יהודה קיסר, הגיטריסט האגדי שזכה בפרס מפעל חיים של משרד התרבות, וגם את נינו ביטון, מורה המוזיקה הדגול מירושלים, ואת צביה ברבנל, מגדולות המוזיקה העברית, שזכו אף הם בפרס אריק איינשטיין השבוע. הפרסים האלה מסמלים בעיניי את התקופה הטובה והיפה שאנחנו חיים בה. סוף סוף יוצרים שכבר מזמן היו אמורים לקבל את ההכרה הזו, אכן מקבלים אותה. אז השבוע בקפה, נדבר על אהובה עוזרי, שזו שנה לעזיבתה אותנו. נדבר עם הזמרת שירן, שגם תבצע כאן כמה קטעים של אהובה. שירן הייתה מאוד קרובה לאהובה, ואפילו שימשה לה כקול במשך תקופה לא קצרה. היא תהיה כאן. יהיה איתנו כאן גם הפילוסוף דוקטור מאיר בוזגלו, שלפני 20 שנה, כ-20 שנה, פרסם את ספרו שפה לנאמנים, שהיה ספר חשוב מאוד, הספר הראשון שעסק בפילוסופיה של המסורתיים בישראל. אז אנחנו נתפלסף קצת על 40% מהיהודים בישראל שלא מגדירים את עצמם כחילונים או כדתיים. כן, שיר, זה יהיה קצת על הפילוסופיה שמאחורי קפה גיברלטר. וממש בעוד כמה דקות יהיה איתנו כאן דותן ברום, איש פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. פרויקט היסטורי עממי שמטרתו להביא להכרה של ההיסטוריה של הקהילה הלהט"בית בחיפה. אז תישארו איתנו, נתחיל עם שיר של שירן, שתהיה כאן בסוף התוכנית. שיר בתימנית, שנקרא נפרח פרח, שזה בעברית שנשמח.
انديل حريوه كلش هديه في عين شمر زي وجاد شليله نسمر ونرقص ما عيش الليله اليوم يا اختي اليوم فرحه اسف ليش انديل حريوه بيبي استنى بيات ملان محبه نفرح شرب لو نوز الليلة نفرح فرح يروز اليومش تلمع النجوم قادي ليلة دش نفرح فرح يروز اليومش نركض
חבר'ה. זו הייתה שירן. שימו לי משהו ברקע. טוב, אנחנו חיים בתקופה שבה הרבה היסטוריות שנעלמו חוזרות ומוצפות ומוצפות על פני השטח. אם בעבר דיברו על זה שההיסטוריה שייכת למנצחים, אז היום במידה רבה ההיסטוריה שייכת למי שעושים את הצעד ומספרים אותה. אז כחלק מהתהליך היפה הזה בחיפה, קבוצה של חברי הקהילה הגאה, להטאבית, החלו לאחרונה לתעד את ההיסטוריה הלא מסופרת של קהילתם. ונמצא איתנו כאן דותן ברום מהפרויקט. מה נשמע?
סלם גמור, אהלן, חג שמח.
חג שמח, חג חנוכה שמח. ספר על הפרויקט.
אז בעצם פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית הוא פרויקט שרץ כבר שנתיים.
אוקיי.
שותפים לי בו עדי סדקה ויואב זריצקי. ובעצם הפרויקט הזה אנחנו מתעדים וחוקרים את ההיסטוריה של הקהילה הגאה בחיפה. הרעיון הוא בדיוק כמו שאמרת, ההיסטוריה נוטה להיכתב על ידי המנצחים, ואנחנו חושבים שיש הרבה היסטוריות חשובות בהיסטוריה של המקום הזה, שלא זכו לכבוד הראוי והמקום בסיפור של כולנו. היסטוריה של נשים, היסטוריה של ערבים, היסטוריה של מזרחים, וגם היסטוריה של הקהילה הגאה.
כן.
ובגלל אנחנו רוצים לכתוב אותה ולתת מקום לדבר הזה. רוב הפעילות שלנו מבוססת על בעצם רעיונות. אנחנו נפגשים עם ותיקים וותיקות של הקהילה, מראיינים אותם, שומעים סיפורים משוגעים, ובנוסף גם אוספים תעודות ראשוניות, כלומר מסמכים, כתבות, כל מיני דברים.
עבודה ארכיונית.
נוברים בארכיונים, כמו שהיסטוריונים אוהבים.
אתה היסטוריון.
היסטוריון זה מילה גדולה, אני סטודנט לתואר שני בהיסטוריה, אני כותב עבודה מחקרית על היסטוריה של הקהילה הגאה, אבל זה משהו אחר.
אז זה בעצם סוג של לקחת עבודה אקדמית ולהוציא אותה לרחוב.
בערך, זה חלק מתנועה שקיימת בכל העולם, שנקראת היסטוריה ציבורית.
אוקיי, מאוד מעניין.
והרעיון בהיסטוריה הציבורית זה בעצם שעד היום ההיסטוריה נכתבה בתוך מוסדות אקדמיים, שהיו להם את האג'נדות של האקדמיה, ובעצם ההיסטוריה הציבורית אומרת, לא, היסטוריה יכולה...
בוא ניתן לאנשים לספר את הסיפור.
כן, יכולה להיכתב על ידי קהילות, על ידי אספנים פרטיים, כל מיני דברים כאלה. אז זה משהו, בעצם אנחנו חלק מהתנועה הזאת.
אוקיי, אז ספר לי איזה דברים למשל גיליתם כשהתחלתם לברר את ההיסטוריה של הקהילה הגאה בחיפה.
וואו, אני חושב שבטח הסיפור הכי סנסציוני שגילינו הוא שבניינטיז בחיפה הייתה סדרה של רציחות. כמה הומואים נרצחו אחד אחרי השני. הראשון שביניהם היה בחור בשם ישעיהו דמנר, זכרו לברכה. דמנר היה, הוא היה פרופסור בטכניון, חוץ מזה הוא היה גם נשא של איידס. והמוות שלו ככה זכה לתעודה תקשורתית מאוד מאוד רחבה. זה היה בימים שאיידס היה סיפור.
כן.
ואנשים נכנסו להיסטריה מהסיפור הזה. וקצת אחר כך נרצח אליעזר לוי, שהיה פסיכולוג, והייתה תחושה כאילו יש רוצח סדרתי של הומואים בחיפה.
כן, כאילו יש רדיפה או פשעי שנאה מכוונים כלפי הקהילה שמאיימים ממש על כל חברי הקהילה.
כן, בעיקר בתקשורת מאוד מאוד ניפחו את זה, ואז המשטרה התחילה לחקור, ומה שמסתבר בתוך החקירה זה שהמשטרה בעצם מחזיקה רשימות ורודות. יעני, בתקופה ההיא, כן, נקרא מפגש משמעותית של הומואים, למשל, זה היה קרוזינג, כלומר מין אנונימי במקומות ציבוריים,
בפארקים,
בגנים, בגן הזיכרון ובגן בנימין, והמשטרה הייתה מגיעה, עוצרת אותם,
ומחזיקה רשימות שלהם?
ומחזיקה רשימות.
זה רשמי הדבר הזה שאתה מספר
פה? זה לא רשמי, המשטרה עד היום מכחישה.
אוקיי.
אבל מרעיונות שערכנו ותחקיר שלנו, לי זה נשמע הסיפור הכי סביר. כי איך פתאום המשטרה ידעה להזמין באמת עשרות הומואים לחקירה, שהרבה, כאילו, שאין להם קשר לנרצח,
כן.
והם לא יהיו בעלי רקע פלילי.
כן, אז כנראה שהם החזיקו רשימות כאלה, זה מאוד... זה מדאיג, אני חייב להגיד, אבל זה היה מזמן. אתה יודע, התדמית של הסיפור של הקהילה הלהט"בית בכלל היא שהכל קורה בתל אביב. כלומר, זה שאתם מחיפה זה גם איזשהו משהו שקצת פריפריה של תל אביב, אולי גם בהיבט הזה?
כן, כן, לגמרי. אז אני חושב שהמוטיבציה אולי הפנימית, האישית, שעופות חלק ממנה שהובילה אותנו להתחיל את הפרויקט הזה, זה שחשבנו שלכל אחד שהוא בקהילה, אז יש לו את התפיסה הזאת, כאילו אפשר להיות הומו, אפשר להיות לסבי, טרנס, בי, פן וכו, רק בתל אביב. וכשאתה בתוך הקהילה בחיפה, אז אתה סובל מזה שאין קונטקסט, אין שורשים. ואתה חושב בעצם, אוקיי, אולי זו תקופה, אני אהיה בחיפה, או צריך להתפשר, או משהו כזה. ואז פתאום אתה מתחיל לחפור, ומגלה שאתה חוליה בשרשרת, שדברים מדהימים בהקשר של הקהילה קרו בעיר הזאת. ואני חושב שזה נותן איזה יכולת, שורשים, זה עוזר לעץ, כן, להישאר במקום.
כמו תמיד. תראה לי עוד כמה מהדברים שמצאתם. למשל, הראית לי תעודה, מכתב.
אז בהקשר של הסיפור שסיפרנו מקודם, אז יש פה חלופת מכתבים בין יעל דיין, חברת הכנסת, ובין משה שחל, שהיה אז שר המשטרה. אני יכול להקריא את זה?
כן, בוא נראה את זה למצלמה גם.
איפה זה המצלמה?
כן, אוקיי, יש פה כמה. אוקיי, אתה יכול להקריא איזה חלק?
כן, אני אקרא. אני דווקא רוצה לקרוא מהחלק של עצמך. ברצוני להסב את תשומת לבך לתקלות חמורות בהליכי חקירה בעניין רצח ישעיהו דמנר. הוזמנו לחקירה בקבוצות הומוסקסואלים על פי נטייתם המינית בלבד, ללא עבר או רקע פלילי, ללא הכירות כלשהי עם הנרצח. חלק מהנחקרים הושפלו מילולית בצורה מבישה, חויבו לגלח זקנים לצורך צילום משטרתי, סירבו להתיר להם בצורה מבזה ומלגלגת שימוש בשירותים במשך שעות חקירה רבות, נלקחו מכולם טביעות אצבעות, ידיים, כפות רגליים וכולי.
כאילו, ממש פרופיילינג שעשו לקהילה, זה קרה בשנות ה-90?
כן, 94-95.
מה קרה אחר כך?
אז בעצם הדבר הזה הוא עודד את ההתארגנות הפוליטית של הקהילה. הייתה התארגנות כבר קצת לפני, אבל בעצם זה הפך להיות משהו מאוד מאוד משמעותי, כי תחשוב שאנחנו חושבים היום, הומואים, בסדר, אנשים, גברים שנמשכים לגברים, או לסביות, כן, וכולי, אבל אז אנחנו בעצם מדברים על כולה, מה זה, 6 שנים אחרי שהדבר הזה בכלל נהיה חוקי.
כן, זה היה לא חוקי, כן.
עד 88 הדבר הזה היה לא חוקי, ושולמית אלוני בצד מעט פרטיזני הפכה את זה לחוקי, ובעצם הייתה המון 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 סטיגמה, אנשים היו בארון.
כן.
הרבה מהאנשים האלה היו נשואים לנשים, ופתאום מזמינים אותם, אתה יודע, הם צריכים להסביר נגיד במקום העבודה למה פתאום אין לך זקן, כן. או למה התקשרו למקום העבודה מהמשטרה, אמרו שאתה צריך לבוא בקשור לחקירה של ישעיהו דמנר.
ראיתי את אחד הפוסטרים של המסיבות הראשונות שהיו לקהילה בחיפה, רואים הופעה של דנה אינטרנשיונל ושל בנות פסיה,
כן,
וכל
מיני לא
כאלה, אבל לא ממש היה, לא היה כתוב שם שזה מופנה, זאת אומרת, זה לא היה באופן מובהק.
לא, כתוב, כן? כתוב פסטיבל הדרג 97 הדרג. בחיפה. כן. זה בעצם לא המסיבות הראשונות, okay. יש עוד מסיבות עוד לפני זה, ומתחילות מסיבות כאילו כבר הרבה הרבה שנים לפני זה. אנחנו בעצם, ההיסטוריה שלנו, מהדברים שמצאנו מתחילה כבר בשנות ה-40. במפגשים בגנים וזה, אנחנו יודעים על סיפורים על מפגשים בבתים פרטיים, אבל בעצם לקח זמן עד שהמסיבות הגיעו מחוץ לבתים הפרטיים, אבל כבר בשנות ה-90 יש לנו התארגנויות כאלה, יש לנו כל מיני מועדונים שהקהילה מארגנת בהם מסיבות, עוד לפני פסטיבל הדרג המפורסם. אגב, ממחקר שראיינתי, כאילו שאלתי כל מיני אנשים שכתוב שמופיעים שם, מסתבר שזה היה קצת ניפוח, ותכלס הופיעו פחות אנשים. כן. אבל פה למשל יש כתבה שנקראת חיפה ורודה זל, שבכתבה הזאת, למשל, כתוב על ליין, גייז שהיה ב-90s במועדון שקראו לו פנס הבודד בשכונת בת גלים, שהחזיק שבועיים בלבד, ועכשיו שמסיבות כלכליות, הבעל המקום לא חשב שזה כדאי, אבל מה שמעניין זה שהוא כותב שם שהתגובות של כאילו שבעצם אחרי שזה לא מצליח, אז הקהילה מנסה לעשות, פשוט להשתלט על מקום, כן? לבוא במסה, ולהיות, לעשות לעצמם ערב יחד עם הקהל ההטרוסקסואלי, והוא כותב שם שהוא קיבל תגובות מאוד קשות מהקהל ההטרוסקסואלי, והוא היה מופתע מזה, כי הוא אומר כזה, מה אכפת לי, אבל מסתבר שאנשים הגיבו לזה לא טוב.
מעניין מאוד. בוא ספר לי קצת על העבודה הזאת של היסטוריון שיוצא לשטח. אתה מתעסק עם רעיונות של אנשים, בדרך כלל אנשים מבוגרים, אני מבין.
כן.
אנשים שהיו בהיסטוריה, נקרא לזה ככה.
בדיוק.
ונובר בארכיונים. איזה עוד דברים היסטוריון שכזה חוקר?
אז אלה בדיוק המתודות, כי זה לא רק אני, כאמור, זה
אנחנו צוות. כן, אתה חלק מקבוצה.
אבל בעצם הרעיונות זה החלק הכי משמעותי, אנחנו מגיעים לאנשים הרבה דרך עבודה כזה גם ברשתות החברתיות וגם מפה לאוזן. אני חושב שגם המפגש ברעיון הוא משהו מאוד מעניין, המתודה הזאת של היסטוריה שבעל פה,
כן.
אז זה די מיוחד, רוב ההיסטוריונים בעצם עובדים עם ספרים, עובדים עם ארכיונים. הסיפור הזה שאתה יכול להיפגש עם בן אדם, לשמוע סיפור, לראות את האינטראקציה איתו.
של היסטוריה מהלכת.
כן, זה די מדהים, ואני חושב שזה גם מאוד משמעותי להם, כשבסוף אתה שומע מהאנשים, אפילו בקול שלהם, שהם פתאום מכירים בסיפור שלהם.
מישהו מקשיב לי, מישהו מתעד את זה.
אנשים רוצים לדבר, אנשים רוצים לדבר, וזה מאוד מאוד משמעותי.
זה דבר שקורה באמת, כמו שאמרנו, באופן מאוד מאוד רחב. היום.
כן, למשל, הוא קורא יותר ויותר, למשל, אבל לא פה, מספיק.
כן, לא, אף פעם לא מספיק, אבל אתה יודע, יש עכשיו כמה פרויקטים של תיעוד עולים מארצות האסלאם שהגיעו לארץ, ואף פעם לא ישבו והקשיבו לסיפור שלהם, והנה עכשיו באמת מושיבים אותם מול מצלמה. וכמובן יש את הפרויקט של סטיבן ספילברג בארצות הברית של ניצולי שואה, מאוד מאוד, זאת אומרת, זה כמו איזשהו טרנד, או לא יודע איך לקרוא לזה, מגמה מאוד מאוד מבורכת.
אני רוצה אולי לספר לך על המקומות שאנחנו רוצים להתפתח אליהם הפרויקט, כי יש דברים מאוד מעניינים. אז קודם כל, בפברואר, כולם צריכים לבוא לחיפה. קודם כל, כי חיפה זאת הריח יפה בארץ. אבל שנית, בגלל שאנחנו הולכים לקיים את פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית, בעצם לאורך כל החודש יהיו הרצאות וסיורים, סרטים ותערוכה שבעצם אנחנו רוצים להנגיש בעצם את כל הסיפורים שפגשנו בהם לציבור, וגם אנחנו מנסים בימים אלה להפיק סרט דוקומנטרי ולפתוח ארכיון, שבעצם כל ההיסטוריה הזאת תהיה נגישה לציבור, שזה לא יהיה משהו שרק מתי מעט ככה מכירים, אלא שכל אחד וכל אחת יכול להיות נגישים למידע הזה.
כן, ואתם גם עכשיו מגייסים כסף ב-Headstart, נכון?
בדיוק כדי לעשות את זה, כן.
אוקיי.
אנחנו נשארו לנו 3 שבועות לקמפיין ה-Headstart שלנו.
אוקיי, אז אני פונה למצלמה, אם התחברתם וזה חשוב, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, להיכנס ל-Headstart, לעזור, לתמוך בפרויקט היפה הזה.
צריכים אתכם.
צריכים אתכם, תודה רבה.
בכיף, תודה לך.
תודה רבה לך, דותן. ואנחנו נעבור לשיר של חלד, אחד השירים הכי אהובים עליי ביותר, ביותר, ביותר. נקדיש אותם, נקדיש אותו לכל הדידיות באשר הם. דידי. Yeah. אוקיי. נמצא איתנו איש יקר מאוד. דוקטור מאיר בוזגלו, מה שלומך?
אהלן, אהלן, בסדר, בכיף.
אז 20 שנה לספר שלך.
לא, לא לספר, 20 שנה.
20 שנה, לכנס, על הספר.
כן, כן, משם יצא הספר.
אוקיי, בסדר, בסדר. 20 שנה למשהו.
כן.
זה נחשב הרבה זמן.
נכון.
לפני 20 שנה. טוב, אני לפני 20 שנה, אתה יודע, הייתי אולי בבר מצווה. אז שפה לנאמנים, ספר מהפכני שהיה הראשון לתאר את הפילוסופיה שמאחורי תפיסת העולם המזרחית מסורתית. מאיר הוא גם בנו של רבי דוד בוזגלו, גדול פייטני מרוקו בדורו, הוא מייסד תנועת תיקון. אוקיי, אז מאיר, מבחינת דתיים וחילוניים, אנשים שמגדירים את עצמם כדתיים או כחילוניים, אתה אומר להם מסורתי זה מישהו שלא סגור על עצמו, ואתה אומר לא.
כן. אז זהו,
יש פה איזה היגיון מאוד גדול מאחורה.
בדיוק. אז זה היה עניין לסוציולוגים. הכיף בעיגול את התשובה דתי חילוני מסורתי, ואנשים סימנו מסורתי. אנשים לא הופיעו כמסורתים. מה שקרה, מסתבר שיש 40% בחברה הישראלית, קולות, שהם רואים את שחקני הטניס, הדתי אומר, אחר כך רואים לחילוני, החרדי אומר, הם כאילו...
הוא השופט, אתה אומר,
השופט באמצע. השופט בדיוק, הוא מסתכל לצידה, ואז... מה שקרה באותו כנס בוונליר שעשינו לפני 20 שנה, זה ששמנו את זה על השולחן. הבאנו לוונליר תפיסה מסורתית, הבאנו לוונליר פעם ראשונה פיוט, הבאנו רבנים, דיברנו על המקום
על של... מדברים על מוסד אקדמי כבד.
אינטלקטואלי לגמרי, כן. המוביל בקטע האינטלקטואלי במדינה הזאת. אז הבאנו את הסיפור הזה, משם נפתח באמת עולם, ברוך השם, זה הגיע לחינוך, זה הגיע לפיוט, זה הגיע למרחבים, פתאום אנשים רוצים להזדהות כמסורתי, חילונים, אשכנזים מגלים את המסורתיות,
כן.
וזה הופך היום להיות זהות מאוד מעניינת, פוליטיקאים מתחברים אליה. הדיכוטומיות האלה, הם יש להם היסטוריה, דתי, חילוני, חרדי, רפורמי, קונסרבטיבי, מה שאתה לא רוצה, יש להם היסטוריה בעיקר מערבית.
באירופה.
כן, בעיקר מערבית, אירופה, ארצות הברית, אנחנו כן. יהודי ארצות האסלאם, יש לנו תפיסה של יהודי קודם כל, קודם כל יהודי,
כן.
ועכשיו אנחנו יכולים להכיל, יכולים להכיל את זה, יכולים להכיל את זה, לא טראומטי, לא בעקבות זפטות לכאן ולכאן, כן. לא מגיבים, ועד עכשיו היינו באמת צופים. מפה מתחיל איזשהו משחק, אנחנו רוצים לשחק, צריכים את המשחק הזה שלנו, החברה האחרים מסתפחים בינם לבינם, מאבקי שבת, מאבקי קוטל, כן. מאבקי זה,
אתה אומר לא מצליחים. אתה אומר שהמסורתיות הזו, שהייתה פעם נחשבת, זאת אומרת, בזולה, בוא נגיד,
נכון,
בצורה
נכון,
גסה, נכון, כן. היא התשובה,
היא התשובה
להרבה מהבעיות שיש כאן בארץ.
היא מפתח, היא מפתח. אם אנחנו רוצים מדינה יהודית שחיים בה ביחד,
כן.
ולא חיים בה, אתה תגור בברוקלין ואני אגור במקום אחר, לא חיים בה באזורים שונים, אם אנחנו רוצים אנשים שסטודנט וסטודנטית או סטודנטים שנפגשים באותו חדר באוניברסיטה, אם אנחנו רוצים צבא, אם אנחנו רוצים מדינה יהודית
כן,
שנותנת
משותפת.
מקום משותפת, בדיוק, ולא כל אחד בגטו שלו, אז למסורתיות הזאת יש איזה מין משאב מעברר, היא מחויבת והיא פתוחה והיא מרשה. היא לא נלחמת לא עם רפורמים ולא כן. עם חרדים, היא ידידותית. אבל היא מזמינה, והיא מזמינה אותך לדיאלוג עם הכתבים שלך, עם המוזיקה שלך, עם הערכים שלך. עם מי אתה?
אתה אומר שבעצם המסורתיות זה תפיסה של, אתה יודע, היה פה לא מזמן מנכ"ל ארגון כל ישראל חברים, זאת אומרת, תפיסה של כלל ישראל.
לגמרי.
תפיסה יהודית של לחיות יחד, ואתה יודע, אני גם פגשתי גם חרדים, וגם חילונים גמורים, שאומרים שהם מזדהים עם הרעיונות האלה. כלומר, זה לאו דווקא נכון רק למי שמגדיר את עצמו כמסורתי.
נכון, נכון. תראה, שאלות של פרהסיה, למשל. שהיום בדרך כלל מי שמדבר בהם זה כיפופי ידיים כאלה ואחרים, ליצמן והמרץ ואחרים. יש יותר מה לומר, מערכת המשפט, הכיוון, אם רוצים חברה מגולחת מהיהדות, קח את הדיכוטומיות, אתה תוציא חברה בסופו של דבר מגולחת מהיהדות. אם רוצים חברה יהודית...
מי שרוצה לשמור, ישמור בפינה שלו.
כן, בדיוק. ואתה תשמור פינה שלו, בדיוק. אבל אם אנחנו רוצים חיים יהודיים פה באיזושהי צורה, ולא כנעניים, ואתה יודע, מנותקים מזהות יהודית.
אז בוא ניקח דוגמה קונקרטית, את עכשיו מדובר הרבה על השבת.
יפה.
אני אומר עכשיו, כן, כל הזמן זה מדובר, אבל עכשיו חוק המרכולים רוצים לאפשר שבתל אביב יהיה אפשר לסגור, בבני ברק יהיה אפשר גם לסגור בדרך שלהם, ולפתוח, זאת אומרת, הפרטה מסוימת של כל מקום ולפי המגזר שלו.
נכון, נכון.
ומה קורה...
אז שם זה בעיה, תראה, שם באמת צריך איזה להיכנס לזום יותר גדול. אני... רוצה, אתה רוצה לממש את השבת שלך, ברמה האישית כמובן, הפרטית אף אחד לא מדבר. ברמה שאתה מכריח למישהו אחר לעבוד, ואתה רוצה את הזכות לקנות תנור בשבת, זה אני לא יודע אם אני רוצה לאשר לך את זה, וזה גם לא במדינות אחרות, דווקא במדינה היהודית. אתה רוצה את הגלידה, ואתה רוצה ללכת לים, ואתה רוצה לקנות משהו נחמד, ואתה רוצה לבית קפה, סיפור אחר, וכבר ישבו גביזון מדן, ישבו ועשו. אבל למה אני צריך לפתוח קניונים? למה אני צריך להרוס את כל הסוחרים הדתיים שלא יכולים להתחרות? למה אני צריך לקחת את כל הקופה? זה הסיפור.
אתה יודע, מאיר, האבסורד ש, 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 שראיתי שבצרפת, לפני כמה שנים, אתה יודע, ראש ממשלת צרפת היום, מקרון, הוא זה שהיה שר אוצר, והוביל לחוק שמאפשר פתיחת עסקים ביום ראשון, יום המנוחה, ובאותו רגע, כל מה שנקרא השמאל בצרפת, ארגוני עובדים, קפצו עליו ועשו הפגנות, נכון, ועשו נכון. מחאות ושביתות, ומה שאתה לא רוצה.
נכון, נכון.
וכאן
נכון.
בארץ דווקא השמאל הוא זה ש... לא, לא תומך רגיש, בפתיחה לא בשבת, רגיש, וזה משגע
נכון,
אותי.
נכון, ואנשים עובדים 24-7, ואנשים לא רואים את המשפחה שלהם, ואנשים לא, 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 לא.
כן.
וכאילו הכל באטרף של איזה קפיטליזם דוהר, ולמכור ולקנות. אז זה לפעמים יש מגמות אנטי-יהודיות, אני אומר, שהם רוצים להוביל לכיוון כן. הזה. יש לנו מישהי מקסימה, רותה ברסון קבזה, עכשיו היא מובילה בקטע של הקהילות מלמטה מאביחי, גם חברת תיקון, והיא באמת מובילה מהלך שמאפשר את היחד ואת החירות ביחד.
דווקא מהמקום החילוני, שהוא גם נגד כפייה. זאת אומרת, אני חושב מסורתי, עם זה שהוא מחובר למסורת ומחובר לשורשים, הוא גם נגד כפייה דתית.
נגד כפייה דתית.
חד משמעית זה...
אחת ההפגנות היחידות שהשתתפתי בה, כשומר שבת, שיפתחו את כביש בר-אילן בשבת. אחת, כי יש לי אחריות על החירות של החילוני.
כן.
יש לי אחריות עליו, אני לא יכול עכשיו לדחוף אותו. אני יודע, אנחנו מתנהלים ביחד.
כן.
אז זה המרחב הזה, הגמישות, הרגישות,
כן.
זה המסורתי מביא.
אני זוכר שהייתי ילד, היינו הולכים לבית הכנסת, ובדרך היה איזה קיוסק עם טוטו, שהיינו מתעדכנים בתוצאות של הכדורגל. כן. בדרך, אף אחד לא עשה מזה איזה עניין, או הפגנות, או...
ואם אתה רוצה להחמיר, תחמיר, אף אחד לא יגיד לך. אל תזה. זה מפתח אחד. יש מפתח אחד אחר, הקטע היהודי-ערבי. הקטע היהודי-ערבי, גם הוא מפתח מאוד חשוב. ובתור ציבור שמגיע ממורשת יהודית ערבית, אז הזרימה שלנו עם ערבים היא לא דרך זכויות אזרח, והוא גם בן אדם ואל תהיה גזען, זה חלק מהחיים שלנו. אז זה גם מפתח שאתה
תרבות
יכול...
תרבות משותפת.
תרבות משותפת.
למשל השפה הערבית.
כן, עולם
שלי. הייתי לפני כמה ימים כתבת, צוטטת את הרמב״ם בפייסבוק, שדיבר על השפה העברית והערבית כאותה שפה. אחת,
כן, ממש ככה.
זה היה מדהים.
כל מומחה יודע, בדיוק. אז עכשיו...
אז בוא נחזור על הציטוט של הרמב״ם במדויק.
כל מומחה מבין שהשפה העברית והערבית אחת הם. אין פה ניגוד. אנחנו באנו הביתה לאזור שממנו באנו. אנחנו חזרנו הביתה פה, למדינה הזאת שלנו. לא חזרנו כשוודים, עכשיו לעשות דיאלוג כזה וכזה. יש עולם משותף. כך דמויות פילוסופים אדירים. הרמב״ם כולו, אל-פרבי, אבן סינה, אל-גזלי. זה עולם משותף.
היה נטוע בתוך
לו,
העולם הערבי.
ויש לו מקום. מה שאנחנו פה עשינו, הבאנו את הדתיות, היא הלכה או לתלמוד תורה, או הלכה לארץ ישראל וזהו.
כן.
ויצר המון המון מתח ותסיסה. ואנחנו בקטע של המופלטה.
כן. לנו נשארה המופלטה והקוסקוס.
בדיוק, כן, כן.
כן, ושמות כמו לא, רבי דוד מוזגלו פחות להזמין, קיבלו. להזמין. כן.
נכון, אבל בעזרת השם.
כן, אבל אולי דווקא דרך המופלטה, אם נתת את זה כדוגמה, המימונה היא נכון, כמקום שדווקא...
ידידות יהודי ערבי.
כן.
זה אנחנו פעילים בתיקון גם כן לעניין הזה. אז אנחנו הולכים למורשת שלנו, והמורשת שלנו מביאה לנו מפתחות לחיים פה. זה לא משהו שאנחנו צריכים לחשוב שזה דור המדבר שילך כן. ויתנדף ואז נהיה פה כולנו שוודים. לא.
זה משהו, לא הולך לקרות,
לא,
אתה אומר. לא הולך לקרות. אף אחד גם לא הולך להיעלם מפה.
בדיוק. כן. אז יש לנו פה מפתחות. חשוב, עם היהדות האשכנזית יש לה את היתרונות שלה, אבל היא טראומטית. היא יותר בנתה על מחנאות.
כן.
היהדות הספרדית שאנחנו מדברים עליה מעבר לפתיחות ולחלה ולגמישות, וליחס למדע והיחס לפילוסופיה, יש פה הזדמנות ברכה לכולם.
כן. טוב, יש לי עוד כמה שאלות, אבל אני צריך תשובות קצרות. תראה, קצר. על התפיסת עולם שלך שמעתי את הביקורת, לא פעם, בטח גם אתה שמעת, שאתה בעצם לוקח דרך חיים שהיא בהגדרה לא מוגדרת, יש בה אפילו איזה מימד אנרכיסטי, מישהו אמר.
נכון, נכון.
ואפילו, אתה נותן לה שם וכותרת, והופך אותה לעוד אידיאולוגיה מבין האידיאולוגיות, וכאילו עוד איזשהו, עוד מגזר קיים.
שאלה מצוינת. באמת מסורתיות זה לא עוד זרם, זה על זרם.
כן. כן.
זה לא עוד זרם, זה על זרם. אתה צודק, יש אמירה אבל כשאומרת, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. גם המשנה לא הייתה אמורה להיכתב, גם תורה שבעל פה, בהגדרה בעל כן. פה, לא הייתה אמורה להיכתב. אבל מה שקורה, מכיוון שהגופים האחרים הם מקוונים, אידיאולוגיים, מסודרים פוליטית,
אז
הם נוקסים לך, אז אתה צריך להגיד, עצרו, יש לי משהו. אוקיי, זה הסיפור. ברגע שאתה כותב את זה, אתה צודק שיכול להיות שאתה כבר פגעת בזה, אבל זה הכי טוב שאתה יכול לעשות.
כן, אוקיי. תשובה מעניינת, אני צריך לחשוב על זה. בואי נדבר רגע על הפיוט, אני חושב שזה לא מקרה, זאת אומרת, הפיוט הוא הביטוי הכי מובהק של תרבות מסורתית, וזה לא מקרי שאתה בנו של רבי דוד בוזגלו.
נכון, נכון, תראה, באותו כנס בוונליר, אז היה פיוט. היה פיוט כנוכח. פיוט, זה אומר, אני מתחבר לעצמי, אבל גם אני מתחבר ליהודים באשר הם, מכיוון שיש ידיד נפש פה, ידיד נפש פה, ידיד נפש פה, ואני גם מתחבר לערבי בבת אחת. אז למה אני צריך לגלח את הכל, לייצר את עצמי זר, אני לא יודע מי נמצא לידי, אני מנוכר לערבי, אני מנוכר לאחי היהודי. אז זה הסיפור, אתה מביא את המוזיקה הזאת, ומוזיקה זה עולם. אתה יודע, יש משפט יפה של אפלטון, מי שרוצה לשנות את החוקים, ישנה את המוזיקה. מי כמוך יודע, כן? אתה משנה את המוזיקה, אתה משנה טבע תהודה, אתה משנה נפש. זה תופס חזק מאוד, זה באמת הודות לקרן אביחי, שבאמת שמה פה תשומת לב וכסף אדיר. וברוך השם, באמת זה מצליח. זה באמת צריך גם להגיע למערכת המשפט. מערכת המשפט נוח לה, שיש דתיים חילוניים, ואז יהדות זה זכויות דתיים.
כן, זכויות.
והמסורתי, בעזרת השם, אמור לשבור את הדיחות.
תהיה דתי בפינה שלך, ולאף אחד אין אפשרות להפר את הזכות שלך. לאן אנחנו הולכים?
צריכים ללכת...
עתיד, בוא נדבר על העתיד.
צריכים להנחיח את זה בעוד מקומות. יהודה מימרן שהזכרת, מנחיח את זה בזה, אחרים הנחיחו את זה בפיוט. צריך להגיע למשפט, צריך לבנות את הבית לחברה, לקול הזה.
כן.
זה צריך להגיע לתקשורת.
אני רואה שאנחנו בלי בית בינתיים, אבל הקול הזה מגיע לכל מקום. נכון, אני רואה את יושב ראש מפלגת העבודה, או לגמרי, הרבה מאוד קולות לגמרי, אחרים, לגמרי. בכל
למשל,
השדה הפוליטי.
בדיוק, עם השמאל, שבהתחלה היה ברוגז עם היהדות, יתחיל למצוא את הגשר שלו, לא ישאיר את זה לימין, לא ישאיר את זה למתנחלים, וגם המתנחלים יגלו את היהדות. יש להם הרבה מה לגלות.
אני רואה את המגמה הזאת קורית בכל.
הימין שיגלה את ערכי הצדק וערכי החברה וערכי היחס לעני ולחלש, זה גדול. אז זה באמת, צריך להנחיח את זה בפוליטיקה, בתקשורת, במשפט, ובאמת המומנטום הוא חזק. ברוך השם, אנחנו באמת על הדבר הזה, זה אחד הדברים הלוהטים ביותר.
מעניין מאוד. טוב, דוקטור מאיר בוזגלו, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
שפה לנאמנים, זה ספר ש...
כן, זה כבר עזל מהשוק הסרט.
מעטים יחסית, קראו אותו, אבל ההשפעה שלו היא אדירה, אדירה ביותר, ואני רואה את זה בכל מקום, ו... אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את סגיב כהן ודקלון שרים את אהובה עוזרי.
איזה יופי.
מיד אחר כך.
עכשיו, עכשיו.
כן, יפה, עכשיו, יפה. עכשיו. אוקיי. מיד אחר כך ניכנס לאולפן שירן.
וואו.
שהופיע לא מעט איתה, והייתה ממש כתחליף הקול שלה. אז בוא נשמע מצוין. את עמק הפרחים. תודה רבה.
יופי, יופי. תודה רבה. כיף.
שמה
מי היה מאמין זאת בוודאי מקבלת את פניי עם כל הנשמה
עמק הפרחים רחק טוב באלפים שושנים אדומים על ראש החסים
אדומים מסביב למסגרת יש תמיד פרחים
עולמך הקטן לא אחדור אליו לנו נועל העמק עם שיר המעל
עולמך הקטן לא אחדור אליו לנו נועל העמק עם שיר המעל
השבוע ציינו שנה למותה של הזמרת האגדית אהובה עוזרי, זכרונה לברכה. נקדיש לה את הדקות הקרובות, ונמצאת איתנו באולפן הזמרת שירן אברהם. שירן הכירה מקרוב את אהובה, אחרי שאהובה איבדה את קולה, היא נאלצה להשתמש בזמרים וזמרות שיוצאו את הקול עבורה. אחת מהן הייתה שירן. בוא נשמע אותך.
נסחפת, נסחפת אל בין הגלים סירה אני בלי משוטים נסחפת, נסחפת אל בין הגלים לאן אלך הכל תאפל עיניי דומות היקום אפל כל תאפל עיניי דומות היקום אפל לאן אלך הכל תאפל עיניי דומות היקום אפל כל תאפל עיניי דומות היקום אפל לאן אלך הכל תאפל עיניי דומות היקום אפל
עשיתם לשיר הזה, וואו, זה מדהים.
כן.
זה כאילו כל כך אהובה עוזרי, אבל זה כאילו כל כך 2018.
כן, זה ממש שילוב של אהובה
לקחנו אותה גם, אפשר לשמוע את הכלי שלה, וחיברנו את זה.
אפשר לשמוע אותה גם בשירה שלך, אפשר לשמוע אותה.
נכון. איזה כיף שאתה אומר את זה גם. זה אומר שזה נמצא.
היו לה כל מיני ניואנסים כאלה בשירה, מהודו קצת כאלה.
אפשר לומר שיש שם כן מאוד מקומות מהעולם הזה, וזה באמת משהו, כאחת שהייתי צריכה לשיר את השירים האלה, אז...
במקומה, אז, לא לצידה.
כן, אז ממש זה היה סוג של גם מין, כאילו הייתי חייבת להבין את, את השירה שלה, ולבצע אותה, כי בעצם אני צריכה לדמיין שזאת היא. כאילו, כן. זו סיטואציה כזאת מורכבת, כי כמובן גם בהופעות שהיא לצידי, אז אתה גם רוצה, הייתי גם רוצה שהיא תתגאה, כן. היא תהיה מבסוטה.
ועכשיו כשאת מבצעת את השירים האלה, את כאילו עוד זוכרת, זה היה לא מזמן, כן?
כן.
עוד זוכרת אותה כאן לידך,
כן.
וכאילו אפילו מדמיינת אותה לידך.
מאוד. תמיד, גם בהופעות.
אוקיי, אז בוא נחזור, ספרי לי על הקשר ביניכם, בינך לבין האהובה עוזרי. איך זה התחיל בכלל? איך נפגשתם? מה הפעם הראשונה?
לראשונה נפגשנו לפני עשור, כשהייתי בשירות הצבאי, ובאתי אליה דרך חבר משותף, ופשוט כזה, האהובה הייתה מלמדת פיתוח קול, הייתה מורה לפיתוח קול, והייתי אצלה לאיזה שיעור אחד, שבו היא אמרה לי בסוף, פשוט, את לא צריכה כלום, פשוט תוציא את הכל, לכי, אין לי מה לעשות איתך יותר מדי. זה מה שבערך...
מחמאה נחמדה.
כן. ובאמת הייתי, זה היה מאוד, הקול שלי היה עדיין, באמת עוד, כאילו רק התחלתי, זה היה שלב שבו הבנתי מה... מה קורה מבחינת הכל. ואז אחרי עשור ביקשתי ממנה, הגעתי אליה שוב וביקשתי ממנה להתארח בהופעה שלי. היא הסכימה כמובן, ואז היא באה אליי ואמרה לי, היא ביקשה ממני להופיע איתה, להיות הזמרת בהרכב שלה ולהופיע לצידה. אז כמובן שזה היה וואו.
וואו. ובאמת המשכתם ו... כמה וכמה הופעות, עד ההופעה האחרונה שלה.
נכון, נכון, עד ההופעה האחרונה, וזה היה מאוד מאוד מרגש, כי זו הייתה קודם כל זכות ענקית. מכל תקופות שעברתי, מסגרות, בתי ספר, גם רימון, למדתי.
כמו בית ספר זה היה.
לקחתי את הכלים מכל מקום, אבל ממנה זה היה פשוט, זה כאילו מתנה הייתה, כי באמת... זה גם לא מובן מאליו ש...
כן. ספרי לי על ההופעה האחרונה או על ההופעות האחרונות. היא הייתה כבר מאוד חולה, נכון?
כן, היא כבר המצב
ובכל
שלה...
ובכל זאת הגיעה לבמה?
בכל זאת הגיעה לבמה. הייתי רואה אותה לפני ההופעה כזו, אתה יודע, אם היא הייתה אחרי טיפול שהיא עברה באותו שבוע, או מאוד בשלה, מאוד כן. כאילו עם עצמה, מאוד כואבת.
כן.
וכשהיא הייתה פשוט עולה, ואני בתור, אני מאוד מושפעת ממנה, אז פחדתי גם באיזשהו מקום ש... אתה יודע, שאני לא אעשה את העבודה, שאני לא... שאני עדיין רוצה לשיר, כאילו, לקחת ממנה, בכל זאת, היא הביאה לאיזשהו כוח. כן. ופשוט בהופעה, היא פשוט, כאילו, אין, כמו שור.
כאילו,
היא
הייתה לבמה, חזרה לגיל צעיר, והכל... זאת אומרת, הכוח של
זוהרת
הקהל.
זוהרת והכוח של הקהל. זה תמיד ממנה הבנתי שהקהל עם משהו, זה הדבר שבאמת השפיע עליה תמיד במהלך כן. ההופעות. תמיד היה חשוב לה שהקהל יהיה מבסוט.
כן. תפיסה כזאת של שליחת ציבור.
כן.
כאילו, ממש. הקהל הוא החשוב. ובוא נדבר רגע על הקהל, כי בעצם מה שמיוחד באהובה עוזרי, שהתחילה באמת בשנות ה-70 כזמרת ים תיכונית, מזרחית, שהקהל שהכיר אותה היה הקהל המזרחי בגדול, ובשנים האחרונות לקריירה שלה, היא הפכה לקונצנזוס מטורף בכל החברה הישראלית. כלומר, כל האומנים יצרו איתה יהודית רביץ, ורבים נכון. רבים אחרים. ובאמת, מי היה הקהל, למשל, שהיה מגיע להופעות?
אני כשהייתי מופיעה איתה, אז הכי אפשר להבין מי הקהל. קודם כל, גילאים יותר קטנים ממני, יותר, ואני דור שלא כל כך גדל על אהובה, כי לא, עוד לא הייתי, עוד לא הייתי שם. ומבוגרים, הרבה חיילים. מכל מיני, מכל מיני סגנונות גם. זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד תל אביבים, גם מאוד ירושלמים.
זהו, גם היפסטרים תל אביבים, וגם כאלה ארדקור, כאילו אולד סקול מזרחים כאלה.
כן.
כולם ביחד בקהל שלה.
היא הייתה מחברת, היא הייתה מחברת.
זה משהו לשאוף לו כאומנית, לא?
ממש.
אני שואל אותך ככה, כאילו, היית רוצה להגיע למקום הזה?
כן, בטח. כמה שיותר, כמה שיותר להגיע לכמה שאפשר.
זה מדהים. אני רוצה שנשמע עוד שיר. שמענו קודם את לאן אלך, שעשיתם לו משהו מאוד מאוד מיוחד, אני חייב להגיד.
שזה רון בקל.
סחטן, רון בקל.
מפיק את העניין.
ואז עכשיו אנחנו נשמע את אמי אמי. גם עוד אחת הבלדות החשובות שלה. כן, והיפות שלה. אמי אמי. שירן אברהם נמצאת כאן בקפה גיברלטר. רון, ספר לנו קצת על המוזיקה שלכם, בתור המעבד. בוא נדבר גם אתה קצת. רוצה לשמע אותך.
אז מוזיקה שלנו. עשינו לפני שנתיים בערך אלבום ראשון, שזה בעצם היה שירים ששירן כתבה בעברית. ועשינו אותו סיבוב הופעות, גם אהובה הצטרפה אלינו לסיבוב הזה. ולפני איזה שנה בערך, נכון?
כן.
הבנו שבאנו לעשות תפנית בעלילה.
לשנות שפה, לא?
כן.
לשנות, לחקור לעומק, כאילו, בפנים.
את מה? את השורש,
מאיפה?
את השורש?
כן. מה הסיפור של...
למצוא לאן השורש מגיע? כן. עם ההשקיה?
חייב. אני חושבת שזה טוב.
כן.
ואז?
ואז חזרנו אחורה.
כן.
לסבא וסבתא. והקשבנו לסיפורים.
סיפורי ש... עלייה מתימן, כן. גם רון חצי תימני.
כן.
אז...
יש פה השנים האחרונות, זאת אומרת, יש התעוררות בעדה התימנית, הדור הצעיר, שמחפש וחוקר ומנסה להביא את זה לעכשיו.
כן.
ראינו את איווה ואת לירון אמרם ורבים אחרים.
כן.
רבית כחלני, והנה את מצטרפת לסוללה הנכבדת הזו.
נכון.
ואת עובדת עכשיו על אלבום בתימנית.
אז עכשיו אנחנו בדיוק לקראת סיום האלבום. מכוונים להשיק אותו באזור מאי.
כמה חודשים? אתם צריכים להיות ממש לקראת סיום כבר, כן?
כן. הוצאנו כבר שני סינגלים.
יצא סינגל ששמענו בתחילת התוכנית, וקליפ מאוד מושקע. כן. אנחנו שומעים את זה כאילו באמת הרבה השפעות עכשוויות, מוזיקה שחורה, והקול המדהים שלך, שהוא... שמענו אותו קצת עכשיו, שהוא באמת קול גדול מהחיים, אבל בכל זאת שומעים את הניואנסים. שאמרתי, כאילו.
של אהובה?
של אהובה.
ממש.
ממש, אני... כאילו, רואים שהיא הייתה אמורה, וגם שהייתה לך תקופה שניסית להיכנס בנעליה.
כן, כן, לגמרי. יש איזה שם. זהו, זה השראה כזו שהולכת איתי לאורך כל הדרך המוזיקלית והיצירתית, שהיא אדם, תמיד היא הייתה יוצרת, ותמיד כל הזמן היו שומעים, היא הייתה משמיעה איזה משהו חדש, ותמיד היית מחכה לראות מה עכשיו.
סקרנית מאוד.
כן.
כן, זה גם מה שמספרים עליה בתחילת הדרך שלה, זאת אומרת, כשהיא באה ואמרה, בוא נכניס עוד דברים, ובוא נכניס קצת מוזיקה אתנית, ובוא נכניס קצת דברים עכשוויים שקורים. שירן, איפה אפשר לשמוע אותך? איפה אפשר להתעדכן על המוזיקה? החדשה שיוצאת, יש הופעות.
יש לנו הופעות, אפשר להתעדכן בפייסבוק אצלנו ולראות ביוטיוב, יש לנו כרגע אנחנו לקראת סיבוב חורף ב-13 למרץ יש לנו בצוללת בירושלים, עד אז כנסו כל מיני דברים
בחודש מרץ
ועד אז יהיו עוד דברים שאפשר להתעדכן, וב-28 לחודש אנחנו גם במחווה,
אנחנו עושים ביחד איזה כיף מחווה למוזיקת הקסטות, וגם כן. שם את השיר שירים של אהובה, נכון?
כן, לגמרי.
כן, נצפה לזה בקוצר רוח. אוקיי, תודה רבה מדהים. לכם.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום. חג חנוכה שמח, חג וזה הזמן להגיד תודות. תודות וכמה קרדיטים למי שעבד על התוכנית היפה הזאת. תודה לך, העורכת והמפיקה שיר זיו. תודה לאנשי הסאונד שלנו, שלומי יצחק ואיבגני לזרוביץ'. תודה לדוטן ברום, ותודה לדוקטור מאיר בוזגלו שהיו כאן מוקדם יותר. תודה לכם, שירן ורון.
תודה.
תודה, אפל.
אהוב העוזר היא איתנו, כן? שנה בלעדיה, אבל רוחה עוד איתנו. חג שמח לכל עם ישראל ולכל הצופים שלנו, ושבת שלום.